התפשטות. כתבתה של מירב מורן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. לפני שנתיים התקשרה אליי מישהי שהייתי איתה כמה שבועות קודם, ואמרה לי שגילו אצלה מחלת מין. נאמר זאת כך, לא רצתי לעשות בדיקה, ממש לא. מי אמר שזה בא ממני? תראי, אני עם קונדום לא מצליח לגמור, הטבעת מציקה לי. ל-Why Night Stand בשביל הכבוד אני אשים קונדום, אבל כשקשר נכנס לרוטינה ונפגשים פעם בשבוע, אי אפשר. הדובר הוא יוני, איש עסקים בן 55 מהרצליה. במשך שנים הוא ניהל ניסויים פתוחים ובאחרונה התגרש. כששלחו אותי לבדיקה בעניין אחר, שקלתי לבקש על הדרך שיבדיקו לי מחלות מין. אבל כמה זה בכלל נפוץ? מה קרה? האיידס חזר ולא סיפרו לי? זה בכלל מדאיג מישהו? שאלה טובה. והתשובה היא שהאיידס לא חזר. כבר יותר מעשור ששיעור ההדבקה ב-HIV בישראל יציב. 400 איש בשנה, רובם גברים. ואולם בכל הנוגע למחלות המין האחרות, ישנה עלייה מובהקת. מדובר בתופעה עולמית. אגבת, זיווה וקלמידיה הולכות ומתפשטות לאט ובהתמדה. לפני כשני עשורים האגבת כמעט נעלמה בארצות הברית. כעת היא חוזרת והופכת נפוצה יותר ויותר. וכך גם בישראל. בתוך עשור קפץ שיעור חולי האגבת פי 5. שיעור חולי הזיווה זינה כמעט פי 3. אמנם המספרים האבסולוטיים לא גבוהים, כמה מאות חולים בשנה בכל אחת מהמחלות, אך המגמה ברורה. בראשית שנות ה-90 הייתי רואה פציינט שנדבק במחלת מין פעם בשבועיים שלושה, אומר דוקטור איציק לוי, מנהל יחידת מחלות המין בתל השומר. היום כמעט כל יום נתקלים בחולי אגבת, זיווה, קלמידיה. אנחנו רואים צמיחה מתמדת. מראשית שנות ה-2000 אני מבחין בזחילה עקבית במספר המקרים, וככל שהשנים עוברות, הזרם גובר. דוקטור אורית יוספוביץ' ממרפאת לוינסקי בתל אביב מזהה גם היא את השינוי. אני עובדת פה 15 שנים, ופעם היינו רואים מקרה של אגבת פעם בשנה. היום אני מטפלת ב5 חולים בשבוע. חזרתן של מחלות המין הולכת יד ביד עם מגמה אחרת. ככל שמתרחקים משנות ה-80 וה-90, והפחד מאיידס דוהה, נחלשת הדבקות בקונדום. המגמה הזאת נשזרת כחוט השני בשיחות הרבות שערך מוסף הארץ במהלך הכנת הכתבה. פעם, אם קונדום היה נקרא באמצע סטוץ, לא הייתי יוצם עין, אומר יואב, רווק בשנות ה-40 המוקדמות לחייו. הייתי נרגע רק אחרי שהייתי עושה בדיקת דם ומוודא שלא נדבקתי במשהו. היום? מי בכלל מדבר על זה? הקונדום לא רלוונטי. נשים שאני נפגש איתן לא מבקשות, ולפעמים אפילו הן בעצמן אומרות שהן לא רוצות שזה יפריע. הוא עובד בתעשיית הקולנוע, ואת הפרטנריות הוא מכיר גם בעבודה וגם באפליקציות. התחושה היא שהכל פתיר. אם עולה חשש להיריון, יש פוסטינור, גלולת היום שאחרי. אם חוטפים משהו, אפשר לטפל בו. וגם אם מתחילים את הערב עם קונדום, במיטה יש פיחות זוחל. בסוף, כבר מורידים את כל ההגנה. לימור, בת 23, חזרה לאחרונה מטיול של שנה במזרח ובדרום אמריקה. הסצנה של טיולי תרמילאים מעודדת סטוצים, היא אומרת. כשיוצאים למסיבה במועדון, הסיכוי שתחזרי עם מישהו להוסטל יותר גדול מהסיכוי שתחזרי לבד. הקונדום צמוד, וזה ברור שאין סקס בלעדיו, אבל בארץ מרגישים מוגנים יותר והקונדום לא תמיד משתתף. רוב החברות שלי משתמשות גם באמצעי מניעה אחרים, אז הן לא מפחדות מהיריון אם יתפלק איזה אירוע בלי קונדום. יש קצת דיבור על מחלות מין ושצריך להיזהר, אבל בלעת העניינים זה לא תמיד מסתדר. ברקע לעלייה במחלות המין עומדת גם עלייתן של אפליקציות ההיכרויות. עד כמה יש זיקה מובהקת בין שני התהליכים? קשה לקבוע. אך לפחות עבור חלק מהמשתמשים, האפליקציות הן כלי יעיל להחלפת פרטנרים. לעתים הקצב יכול להיות מסחרר. דוקטור רונית שרון, מהחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, עומדת בראש מכון קשרים, שבו היא מטפלת בזוגות וביחידים. בעבודתה היא עוקבת אחר שינויים בהרגלי המין וביחסים הזוגיים בעידן הרשתות החברתיות. המודל של האפליקציות הוא לתת למשתמש תחושה מתמדת של החמצה, אומרת שרון. כל מפגש הוא הפסד של מפגש אחר. מצד אחד ישנה הפנטזיה על אושר מושלם, כפי שמצטיירת מייצוג החיים ברשתות החברתיות. מצד שני, האפליקציות יוצרות אשליה שהפוטנציאל להכיר בני זוג הוא אינסופי. זה יצר שילוב בעייתי, והתוצאה היא שהתפתחה תרבות החלפת פרטנרים מתמדת ומקבול, קיום יחסים עם פרטנרים מרובים, בו זמנית, לאורך תקופות ממושכות. לדברי שרון, ככל שנדמה שהמבחר גדול, זה רק מעמיק את דילמת הבחירה. עוברים מדייט לדייט וחוזרים לדייט הקודם וכך הלוך ושוב. התחרות דוחפת להחלטות לא מושכלות, גם בכל מה שקשור ליחסי מין. נשים וגם גברים רבים מוצאים את עצמם מסכימים לדברים שלא היו מעלים על דעתם להסכים להם בתנאים אחרים. ובין היתר, הלחץ גורם לאנשים להסכים למין לא בטוח. בתחילת העשור הקודם נעשו בישראל סקרים שלימדו על ירידה בשימוש בקונדום. הסקר האחרון שנערך לפני 8 שנים הראה כי רוב הצעירים אינם מקפידים על שימוש בקונדום, גם כשלא מדובר במין מזדמן. ובאמת, רוב החולים במחלות מין הם צעירים בשנות ה-20 או ה-30 המוקדמות לחייהם. עם זאת, המספרים עולים גם בקרב אוכלוסיות מבוגרות יותר. לפני עשור כמעט שלא היו בישראל חולי אגבת או זיווה מעל גיל 55. מספר המאובחנים השנתי היה חד ספרתי. אלא שבשנים שלאחר מכן הם הצטרפו למעגל התחלואה עם כ-40 מאובחנים בשנה. גם במגמה הזאת ישראל לא לבד. לפי דוח של המרכז למחלות זיהומיות בארצות הברית, בעשור האחרון זינקה התחלואה במחלות מין פי 3 בקרב מבוגרים מעל גיל 65. גילה ברונר, מנהלת תחום הטיפול המיני באיכילוב, ניהלה במשך 40 שנה את השירות הסקסולוגי בתל השומר. לדבריה, ב-20 השנים האחרונות התרחש שינוי רדיקלי. הגלולות לזקפה חוללו מהפכה והובילו להמשך חיי מין פעילים ואף סוערים בגילים מתקדמים. פנסיונרים גרושים ופנסיונריות גרושות, אלמנים ואלמנות, הם הסינגלים והסווינגרים החדשים. ניתן היה לשער שעם הגיל תבוא גם נטייה לזהירות, אך נראה שההפך הוא הנכון. לפי ברונר, המתאלמנים והמתגרשים נרתעים מקונדום. אחרי עשרות שנים עם הבעל או האישה כפרטנרים קבועים, הם לא מכירים את התרגולת ביחסי המין, היא מסבירה. ממילא בגילם אין חשש מהיריון לא רצוי, אז בשביל מה? בגיל הזה מתפתחים חוסר ביטחון לא להצליח במשימה וחששות להחזיק גירוי בלחץ דם משתנה וכושר ריכוז יורד. בקיצור, הקונדום הוא גורם מעכב וברור שמבטרים עליו. לפי ברונר, נמצא כי פחות מרבע מהמבוגרים מעל גיל 65 משתמשים בקונדום, וכי רבים לא יקפידו על אמצעי מניעה גם אם יתברר שהפרטנר האחרון שהיו איתו סבל ממחלת מין. על פי הניסיון שלה בקליניקות, ישנה עלייה בשכיחות של סקס מזדמן בגיל השלישי. המשוואה, אם כן, פשוטה. יותר פרטנרים, פחות קונדומים, יותר תחלואה. טיפול אנטיביוטי נותן מענה לחיידקים השונים, אך במקרים שבהם המחלה מקננת בגוף ללא תסמינים, היא עלולה להתפרץ שנים אחרי ההדבקה ולהוביל לסיבוכים, לדלקות ולפגיעה בפוריות. במאה ה-19 הגבת אף הייתה גורם התמותה השני בשכיחותו באירופה, אולם לדברי דוקטור שירלי שפירה, מנהלת תחום מחלות זיהומיות במכבי, פגיעות קשות ממחלות מין הן כיום מקרים נדירים שבנדירים. ועדיין, עם העלייה בתחלואה, רופאים מזהים גם עלייה בסיבוכים הנלווים. הממסד הרפואי לא מזלזל במחלות האלה. לפני 2 נערך בישראל מבצע חיפוש בהול ואינטנסיבי אחרי חולת אגבת שעקבותיה נעלמו. ניידות בריאות נשלחו לשוטט באתרים שונים ברחבי הארץ במטרה לאתר את החולה, אישה בזנות ילידת אוקראינה. החשש הראשוני היה שהיא תדביק רבים אחרים, אולם תוצאות הבדיקות העלו חשש נוסף. התברר כי האישה הייתה בהיריון. ללא טיפול היא עתידה ללדת תינוק הנושא אגבת מולדת, מחלה קשה גוררת שורה של מומים ופיגור שכלי. המבצע הסתיים בהצלחה. האישה נמצאה, טופלה וילדה ילד בריא שנמסר לאימוץ. על מהלך האיתור והטיפול ניצח צוות מרפאת לוינסקי בתל אביב. המרפאה, שהוקמה לפני 20 שנה בתחנה המרכזית בעיר, היא המקום היחיד בישראל שמאפשר לבצע בדיקות אנונימיות למחלות מין ולקבל טיפול חינם. למרפאה מתנגזים בני מגזרים החוששים להיחשף בקהילתם, כמו חרדים וערבים. במרפאת וולפסון, שם קרוב ל-40% מהנבדקים הם מאגרים חסרי מעמד רשמי בישראל, בין 10% ל-20% נמצאים חיוביים למחלת מין כלשהי. המספרים מטרידים, אך יש גם הסברים שמצננים את החשש. לדוגמה, העובדה שיש כיום אמצעי בדיקה חדשים ומדויקים יותר, שמצליחים להבחן טוב יותר את המחלה, ומטבע הדברים להגדיל את המספרים. בתחום מחלות המין אנחנו במציאות של מעין אבחון יתר, אומרת פרופסור גליה רב, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בתל השומר. אין מחלוקת על המיימנות, ההבחנות נכונות והנתונים אמיתיים, אבל כשמסתכלים על הזינוק במספרים, מוכרחים להביא בחשבון את השכלול באמצעי האבחון. אפשר לומר במידה רבה של ודאות, שבעבר היו חולים שלא ספרנו, פשוט כי המעבדות לא הבחנו אותם. רב גם מצביעה על כך שהבדיקות נעשו פשוטות ונגישות יותר. העסק מונגש ומזמין, וזה דבר חיובי, אך גם הוא גורם לעלייה במספרים. עידן הקורונה לימד את כולנו שככל שבודקים יותר, מוצאים יותר. מנגד, יש מספיק סיבות לא להיות שעננים. רמת התחלואה במרכז הארץ, למשל. התחלואה באגבת במחוז תל אביב זינקה פי 5 בעשור האחרון, בעוד במחוז הדרום ובירושלים היא נותרה כמעט ללא שינוי. בזיווה המצב דומה. נתוני התחלואה בתל אביב היו גבוהים פי 7 מהנתונים במחוז חיפה, וכמעט פי 30 מאשר בירושלים. עם זאת, ייתכן שבפריפריה ובירושלים יש פחות נכונות להיבדק, מה שיכול להסביר באופן חלקי את הפערים. דוקטור יוספוביץ' ממרפאת לוינסקי אומרת שאף שהמספרים אינם גבוהים, צריך להתעכב על העובדה שהמיקוד שלהם הוא בתל אביב. המספרים המוחלטים לא מראים את כל התמונה, היא אומרת. כדי להבין את הסיפור בשלמותו, צריך להסתכל על המגמה ועל הקהילה שבתוכה היא מתפתחת. זה לא 250 חולים במדינת ישראל, זה בערך 250 חולי אגבת במדינת תל אביב, בקבוצות אוכלוסייה מסוימות, בקבוצות גיל ספציפיות. במילים אחרות, גברים. מטבע הדברים המומחים זהירים בלשונם, אך המספרים מובהקים. בישראל, כמו גם במקומות אחרים, גברים מאובחנים ממחלות מין בשיעורים גבוהים יותר מאשר נשים. לפי נתוני משרד הבריאות, מקרי זיווה שכיחים בקרב גברים בישראל פי 4 מאשר בקרב נשים. כשבוחנים את המספרים של מקרי אגבת, היחס הוא כבר פי 20. קלמידיה, שהרקיעה לשיא ב-2018 ומאז מראה סימני בלימה, נחלקת באופן שוויוני יחסית, אך גם כאן הנתונים של הגברים גבוהים יותר. בישראל לא עורכים פילוחים לפי נטייה מינית, אך הנתונים המקבילים מארצות הברית מלמדים שהמספרים בקהילה הגאה גבוהים באופן מובהק. מקרב כלל מקרי האגבת בארצות הברית, שני שלישים הובחנו אצל גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים. גם במקרה של זיווה, התחלואה בקהילה הגאה גבוהה לאין שיעור. וזה כנראה המקום לדבר על אחד הגורמים שתורמים לעלייה בתחלואה, הפרפ. בחודש שעבר מלאו 10 שנים לאישור שניתן בארצות הברית לפרפ, PREP, גלולה שנטילה היומיומית שלה מבטיחה 95% הגנה מפני הידבקות ב-HIV. למעשה, גם אם לא להלכה, לקיחת פרפ משחררת את הפציינטים ומאפשרת להם לקיים מין לא מוגן, בלי קונדום ובלי פחד. פרפ סימנה עוד שלב בהתפוגגות החשש מ-AIDS, אומר דוקטור לוי מתל השומר, שנמנה עם מייסדי רפואת הלהטה בישראל ועוקב במשך יותר מ-30 שנה אחרי מחלות מין בקהילה הגאה. ה-AIDS הילך אימים על הציבור ושלח את כולם, ובעיקר את חברי הקהילה הגאה, להגן על עצמם עם קונדומים. ההקלה הראשונה הגיעה ב-1996 עם אישור קוקטייל התרופות. הקוקטייל הפך את האיידס מגזר דין מוות בייסורים למחלה קרונית שיש לה טיפול זמין ופשוט. כשהגיע האישור לפרפ, הפחד מאיידס כבר התפוגג לחלוטין. לדברי לוי, המצב בולט ככל שמדובר בדור החדש, צעירים שלא ידעו את האיידס ונולדו למציאות של הקוקטייל והפרפ. ומה שקורה בפועל די ברור. אנחנו רואים התרופפות בשימוש בקונדום במין מזדמן. אך גם מחליפים פרטנרים בתדירות גבוהה וגם לא משתמשים בקונדום, המחלה תתפשט כאש בשדה קוצים. זו לא תגלית וגם לא הפתעה. במסיבות אתה נסחף ל-YOLO, You Only Live Once, אומר גל בן 23 שגר בתל אביב. בדרך כלל אני שמרן, כך שאם אני נפגש עם מישהו שאני לא מכיר בשביל מין, אני אשים קונדום ואבקש ממנו לעשות אותו דבר. במסיבות זה כבר סיפור אחר. שם סצנת הסמים שולטת, כי אף אחד לא יכול לרקוד 12 שעות ולעשות סקס בלי עזרה מהצד. בסוף הולכים ביחד כמה אנשים לאיזו דירה, ובשלב הזה קשה לי לומר שהקונדומים משתתפים בחגיגה. גל מספר שהוא מכיר אנשים שנדבקו במחלות מין, פעם וגם יותר מפעם, ושהנושא מדובר. אנשים שנדבקים במשהו, חוטפים קביעה, מתחילים לחשוב על כל הסיכונים, ודבר ראשון, עולים על פריפ. דוקטור רותי גופן היא מנהלת שותפה של מרפאת מכבי לקהילה הגאה בתל אביב. היא מספרת שהיא רושמת פריפ לרבים מהפציינטים שלה. אני לא טיפשה ולא טומנת את ראשי בחול. אני יודעת שחלק לא קטן מהמטופלים שלוקחים פרפ עושים סקס בלי קונדום. השכיחות של זיווה והגבת במרפאה שלי עולה עם השנים, ולא עובר שבוע בלי פציינט שמאובחן עם מחלת מין. לדברי גופן, כשרושמים פרפ לפציינטים, יש חשש מסוים. אבל אני סומכת עליהם. הם אנשים אוטונומיים ועצמאיים וחכמים, עושים בעצמם ניהול סיכונים בריאותי ומקבלים את ההחלטות שמתאימות להם. בוריס לוינשטיין, בן 36, הוא מתכנן ערים מחיפה. לפני 3 שנים אחרי ביקור בברצלונה, החליט להתחיל לקחת פרפ. עד אז חייתי טוב בלי פרפ, ובדרך כלל כשקיימתי יחסים נזהרתי, אבל בברצלונה נתקלתי פעם אחר פעם בפרטנרים שפשוט סירבו לשים קונדום. הם אמרו לי בלי להסס ובלי להתנצל, אני על פרפ, ואם אתה לא, זו בעיה שלך. הרגשתי מחוץ לעניינים. הפרפ הוכנסה לסל התרופות בישראל ב-2017. רופאים שמטפלים בקהילה הגאה, כולל רופאים שהם עצמם חברי הקהילה, ראו את הנולד והזהירו מההשלכות. בכנס רפואי שנערך בסוף 2016, דובר בעריכות על כך שהפרפ תאיץ את ההתרופפות השימוש בקונדום ותתרום להתפשטות אגבת, זיווה וקלמידיה. כשאושרה הפרפ בישראל, מחירה היה קרוב ל-300 שקל בחודש. תחת שר הבריאות ניצן הורוביץ הוגדל שיעור השתתפות המדינה והמחיר ירד אל מתחת ל-100 שקל. בכך הפרה התרופה נגישה לאוכלוסייה שהמחיר הגבוה הרתיע אותה, והשימוש בה התרחב. בכללית רשומים היום יותר מ-1,000 נוטלי פרפ, ובמכבי מספרה מתקרב ל-2,000. לדברי לוינשטיין, הפרפ פחות נפוצה בחיפה ובצפון. פה יש עוד הרבה אנשים שנמצאים בארון ולא רוצים להיחשף מול רופא המשפחה. אני חושב שבצפון יש יותר הומואים שמשתמשים בקונדום. בתל אביב זה משהו אחר. יש תרבות של אורגיות. כשהייתי במסיבות סקס כאלה, אני לא זוכר שמישהו הציע לי לשים קונדום, למרות שאתה יכול להיחשף גם ל10 אנשים בלילה כזה. בצפון בקושי מצליחים לגייס סקס לשלישייה. לוינשטיין אומר שאחרי שעולים על פרפ ונעלמות המחשבות על איידס, הפיתוי להוריד את הקונדום גובר. אתה כבר לא תוותר על סקס בגלל העניין הזה. כן, עובר לי בראש שאולי אחטוף איזה חיידק, רק שזה כבר לא מדאיג. מה כבר יקרה לי? מקסימום מדבק במשהו ואקבל אנטיביוטיקה. חלית, קפצת למרפאה, עברת. צ'יק צ'ק. האם לוינשטיין צודק? על פי רוב, כן. האגבת מטופלת בהצלחה באמצעות אנטיביוטיקות ותיקות. גם במקרה של קלמידיה, התרופות המסורתיות מפגינות יעילות, אולם הזיבה מעמידה אתגר קשה יותר. דוקטור קרן אולשטיין, מנהלת תחום מחלות זיהומיות בהדסה עין כרם, מדווחת שבעשור החולף המינון התרופתי לטיפול בזיווה הוכפל מ-125 מיליגרם ל-250, ובאחרונה אף החלו לתת 500 מיליגרם לקבוצת חולים קטנה שלא החלימה לאחר קבלת המינון הכפול. גונוקוק, שמו המדעי של חיידק הזיווה, מתאפיין באבולוציה מהירה ובגנטיקה גמישה, שמסייעת לו לפתח עמידות לאנטיביוטיקה. הנחיות הטיפול במחלה השתנו כבר כמה פעמים לאחר שהאנטיביוטיקה איבדה מיעילותה. כיום מטפלים בזיווה באמצעות 2 אנטיביוטיקות במקביל, בניסיון להקשות על החיידק להסתגל ולהתגבר עליהן. אולם לדברי דוקטור עידן ילין מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, כבר עכשיו ישנם סימנים לכך שהגונוקוק הערמומי מפתח עמידות לאחת האנטיביוטיקות בתרכיב. אנחנו עומדים לקראת מיצוי האנטיביוטיקות המקובלות לטיפול במחלת הזיווה, מזהיר ילין, החוקר אבולוציה של חיידקים ודרכי תגובה שלהם לטיפולים. חיידק הגונוקו כבר פיתח עמידות ל7 משפחות האנטיביוטיקה המשמעותיות ביותר. מכאן ואילך, לא לגמרי ברור אם יהיו בידינו אנטיביוטיקות ביום שבו נגלה שהחיידק עמיד לטיפול המורכב שניתן כיום. בארצות הברית כבר פורסמו מקרי עמידות לטיפול החזק הנוכחי, אולם בינתיים מדובר בפחות מ1% מכלל החולים. אך לפי ילין, המקרים האלה הם אות לגבי מה שצפוי לנו בשנים הבאות. אנחנו מתקרבים בצעדים בטוחים ליום שבו לא תהיה תרופה יעילה ואחידה, כזו שקונים בבית מרקחת ונפטרים מהמחלה, הוא אומר. אם תהיה תרופה, היא תצטרך להיות מותאמת ספציפית לחולה. זה יהיה טיפול מסובך ויקר, מדויק אמנם, אך גם ההצלחה שלו לא תהיה מובטחת. לדבריו, החברה האנושית למדה לסמוך על התרופות האנטיביוטיות, וברמת הפרט זה מתבטא בשאננות. אנחנו מרשים לעצמנו לקחת סיכונים, כי יש לנו ביטחון שהאנטיביוטיקה תרפא אותנו, דבר שהוא נכון בדרך כלל, אלא שלאורך זמן הטבע והתרופות הורגים את החיידקים הרגישים ובוררים את העמידים. אולשטיין מהדסה עין כרם מבקשת להרגיע מעט, ומבהירה שאנחנו עוד רחוקים מהרגע שבו החיידקים יהיו עמידים לכל טיפול. צריך להכיר בכך שהמפתח לניצחון של האנושות בקרב נגד החיידקים הוא אפור ובנאלי, היא אומרת. הוא עובר בדרך מסורתית של גילוי מוקדם, טיפול מוקדם, מניעה של ההתפשטות ועיכוב העמידות. הניסיון שצברנו בשנתיים וחצי החולפות לימד אותנו שאבחון אינטנסיבי, טיפול ובידוד לשם מניעת הדבקה, הם האמצעים הכי יעילים לשמור על קהילה בריאה. לאן אנחנו הולכים מכאן? חלק מהמומחים משוכנעים שצריך לשים את הז'טונים על קמפיינים להחזרת הקונדום. אך ייתכן מאוד שכל עוד האנטיביוטיקה תהיה יעילה והמחלות קלות, האפקטיביות של הקריאות האלה תהיה מוגבלת. או כמו שאומרת גילה ברונר, המומחית הוותיקה מאיכילוב, עד שלא תהיה בהלה מאיזו מחלה חדשה או ישנה שצצה שוב ומאיימת, אנשים לא יחזרו לקונדום. יש מי שמצביע על החשיבות של ניטור. פרופסור גליה רהב מספרת שבלונדון, למשל, פועלות מרפאות אנונימיות המאפשרות לבצע בדיקה למחלות מין באופן עצמאי ואנונימי ולקבל מענה בתוך שעה. ניטור יכול לשחק תפקיד משמעותי, משום שחיידקי זיווה והגבת הם חיידקים מתעתעים. חולים פעילים מינית יכולים להדביק רבים לפני שמתגלים אצלם תסמינים. ישנם חולים אסימפטומטיים שנושאים את החיידק ולא ידעו זאת לעולם, אלא אם כן ייבדקו. בהיבט הזה, לרגולציה סביב נטילת פרפ יש תרומה משמעותית. אדם המבקש לחדש מרשם לפרפ מחויב באבחון של מחלות מין אחת לשלושה חודשים. התנאי הזה, שתורם לעלייה הכללית בנתוני התחלואה, מסייע לקטוע את שרשראות ההדבקה. אך ספק אם יהיה די בכך. השנים שאחרי האיידס הביאו תחושת שחרור כללית שחורגת הרבה מעבר לקהילה הגאה. אלה ימים של יחסים פתוחים, חילופי זוגות, פרטנרים מרובים. עדי בראשית, הפעיל בקהילה לא מונוגמית בדרום גוש דן, מספר שבמסיבות מחלקים קונדומים בעיקר כדי לשמור על תדמית נקייה. מחלקים, הוא אומר, אבל אם משתמשים בהם זו כבר שאלה אחרת. כשנכנסים פנימה, זה סדום ועמורה. האם עלייה נוספת בשיעורי התחלואה לצד הופעה של זנים עמידים לאנטיביוטיקה תשים קץ לתחושת השחרור הזאת? בשנות ה-80, כשהאיידס זיקה ללא רחם, חדוות המין החופשי התחלפה בחרדה ובתחושת מיאוס. הסופר והמשורר אילן שיינפלד זוכר את הימים האלה היטב. חלו אנשים במעגלים הכי קרובים, הוא מספר. המשורר איתי עורב, האומן דני זקיים, חזי לה סקאלי. המציאות הייתה מחרידה. התשוקה שלך לפתע התחברה למוות. בשירו גן פורח ניסח זאת שיינפלד כך. יש לך גרזן במקום זין. חוקר התקשורת דוקטור עמית קמה היה אז בן 20. הידיעות שהגיעו מהעולם על מחלת ההומוסקסואלים לא היו דרמה, הן היו איום קיומי. אתה צעיר, רק רוצה להכיר ולהתחבר, הסקס בראש סדר העדיפויות, ואז טרח. היה פחד נורא, אפילו לא הבינו איך נדבקים. רק שהחולים הם מקבוצה מאוד מסוימת. לא ידענו מה מותר ומה אסור, אולי אפילו אסור לשתות מאותה כוס. הלכה הספונטניות. במקום לפגוש מישהו ולזרום, התחיל מסע ומתן. אם נקיים יחסי מין, מה הם יכללו? אולי נלבש שני קונדומים. והיו גם אסכולות. כשהתאהבתי בבחור מברלין, התברר שהרופאים בגרמניה המליצו לא לעשות דברים שבישראל התירו. אני זוכר שהסכמנו שנלך על הגישה השמרנית. הימים ההם חלפו, ואין מה להשוות בין הגבת וזיווה לאיידס, אך העלייה בתחלואה נמשכת בינתיים, ולא בטוח שיש מספיק סיבות טובות לאופטימיות. המצב לא יהיה יותר טוב כי אין חיסונים למחלות האלה, אומרת פרופסור לריסה רמניק, סוציולוגית של רפואה מאוניברסיטת בר אילן. גם מלריה ושחפת שחשבנו שנעלמו לגמרי, צצות פתאום בניו יורק ובלוס אנג'לס. מדברים היום על מניעה של אלימות מינית, ומתמקדים בחינוך למין מיטי, וזה חשוב. אבל הגיע הזמן שנדבר שוב על מחלות מין. התפשטות. כתבתה של מירב מורן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.